רדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
אז כשאני רואה אותך להגיד בוקר טוב ככה זה קצת מוזר לי.
אתה חושב שזה יום חמישי היום.
מוזר לי פתאום להגיד בוקר טוב.
לא התבלבלתם, זה יום רביעי.
לא התבלבלתם, היום יום רביעי.
שעליו נאמר, הנה יום רביעי.
כן, לקראת סוף שבוע. יום שנקרא לקראת סוף שבוע.
ובכן.
כן, ובכן.
יש לנו כאן אורח, ששמו גורדון. גורדון.
בוקר טוב, גורדון.
שלום לך, גורדון.
שלום גם לכם, מה שלומכם?
בסדר,
גורדון. ולכן אנחנו חשבנו לקרוא לשעה הזאת פינת גורדון.
פינת גורדון.
כן. פינת אלנדי, איך אתם רוצים?
כן.
בהסתעפות ככה.
פינת גורדון.
בן יהודה, פינת... איפה שעשו את תעלת בלאומיל עכשיו.
כן, פינת גורדון.
כן. אוקיי, עכשיו. אני אספר קצת. על גורדון, אחר כך גורדון יספר קצת.
כן, אבל אולי, לפני שאתה תספר, אנחנו שומעים, גורדון אמר מה שכמילים על הקטע, מה שאנחנו שומעים. מה אנחנו שומעים, גורדון?
אנחנו שומעים לסולו החצוצרה, מתוך הפריצה הגדולה מ-1970 של מנחם גולם, יורם גאום בתפקיד הראשי. זה ספציפית תקליט שהשגתי בדיזינגוף 90. הייתה שם חנות בשם אוף דה רקורד, עם מוכר צבעוני ביותר, שקראו לו אריה גלאזר.
אריה גלאזר? ברנה, זה החבר שלי.
כן, והוא...
אני זורק שהוא התחיל את התקליטים, כי הוא אמר לי.
הוא כבר...
אשתו עוד אמרה לנו, אמרת לך שהיא רוצה למכור תקליטים. כן, וואו.
כן, הוא כבר לא איתנו לצערנו.
לא איתנו, כן.
והוא, בכל פעם שהייתי מבקר בחנות, הוא נראה לי כמין שילוב, איפשהו בן ג'ורג' קרלין נתן זה אבי.
נכון.
אדם מאוד מאוד דעתן, ואיכשהו בכל זאת הסתדרנו. אני עם האספנות הקלה שלי, והוא עם הידע הנרחב שלו. הנעימה הזו היא משם, זה פסקול, הסרט הרשמי. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לי אספן גדול, אני אספן לייט. אני לא מאלה שקונים את התקליט ומסגירים אותו על הקיר.
אתה משתמש בו, שומע.
אני, לא, אני משתמש בו פעם אחת, כי אני יודע שהוא לא זמנו קצוב, כן. בדרך כלל. אני מעביר אותו בהקלטה למחשב, ואז שישכון במגירה אחר כבוד,
אולי יצטרכו אותו אחר כך.
מי יודע, אולי אני אצטרך למכור אותו אחר כך.
רגע, אז אם אנחנו מדברים כבר, אז כמה תקליטים יש לך בבית?
האמת היא שהיום...
שזה סוד כמות, שלא יקרה...
לא, 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 ממש לא, ממש לא. היום אנחנו עומדים על, לא יודע, תקליט שרכשתי פעם אחרונה, זה יוצא בערך תקליט אחד בזמן האחרון, כי כל האוסף שלי הלך לאריה, הייתי צריך כסף. כל האוסף הנכבד, הייתי שמח אם הוא נשאר בבית, אבל לכסף שמחתי יותר, ולכן כל התקליטים הלכו אליו. נכון, נכון. התקליט האחרון שקניתי זה היה הפסקול המלא של הלוך הלכה החבריה. וזה לא יצא באופן מסחרי על דיסק, זה כל המופע, שני תקליטים, ומרשים ביותר, ממליץ, אם יצא לכם להזין.
כן. טוב, אהרון.
אוקיי.
עכשיו,
אני חושב שאחרי ה... המילים האלה של, של גורדון, אז המאזינים פחות או יותר מבינים שמדובר באדם שיודע על מה הוא מדבר.
בוודאי.
פה ושם.
כן, בוודאי, שיודע.
אנחנו הכרנו בפייסבוק, גורדון ואני. בוא נאמר שגורדון צעיר ממני בכמה עשרות שנים, אבל הטעם האישי שלו נוטה לשנות ה-50, 60, 70. זאת אומרת, לפני שהוא נולד בעצם.
כן, בהחלט.
אנחנו גם עושים מדי שבוע את מפגש הזום שלנו על נושאים שברומה של נוסטלגיה.
כן. ברומו של עבר.
ברומו של עבר. ולכן טבעי גם שגורדון יגיע אלינו. כן. לאולפן.
נכון.
לא, היינו שמחים לארח אותו במעדן ויניל, אבל אין וינילים כבר. אז מצאנו את, את הפשרה, כן. את דרך הביניים, ואנחנו עושים עכשיו את פינת גורדון. ובכמעט שעה הקרובה אנחנו נשמע הרבה מאוד דברים.
בעצם אנחנו הולכים לשמוע משהו מהאוצרות שהוא אסף אותם.
אנחנו הולכים לשמוע
למחשב,
את
נכון?
עולמו כן? של גורדון. עולמו של גורדון, ותאמינו לי, זה עולם יפה. יש בו דברים מעניינים מאוד. יש בו כמה דברים אזוטריים, אני חייב להגיד.
נגיע גם לזה.
הוא יסכים
אני
איתי.
מודה.
הוא
אני
יסכים
מודה לגמרי.
נגיע גם לזה.
אז... נתקדם ונשמע עכשיו את אריק איינשטיין.
אריק איינשטיין.
וגורדון יציג את זה.
אני מציג בפניכם את אריק איינשטיין, זמר בחסד עליון,
כן,
שאיבדנו מוקדם מדי.
כן.
והשיר הוא?
והשיר הוא רחוק מכאן למיטב זיכרוני.
כן. כן. זמר נהדר.
אולי עומד לא פעמים רחוק רחוק רחוק, רחוק מכאן וגם חלום הפנים רחוק, רחוק מכאן אולי עומדת נערה רחוק
זה היה כמובן בית השמש העולה בגרסה הישראלית, ואם אני לא טועה, ליוו אותו פה האיינשטיינים.
כן.
אני חושב.
קריבושה על האורגן.
על האורגן,
אולי,
כן.
אולי הוא גם איבד כאן, כנראה שהוא איבד את, את הגרסה הזאת. אז בוא נדבר קצת על שירים ישנים ואהובים. זו הנטייה שלך.
כן.
אל...
ה-50s, וה-60s, זה גם קצת פולש ל-80s.
כן. למה? כי אתה, מעבר לזה, לא מוצא שום מוזיקה שמעניינת אותך?
זה יישמע סנובי במקצת, אני מניח, אבל זו די התשובה הנכונה. חסרים לי הזמנים שבהם, לדעתי ולתפיסתי, נעשתה מוזיקה כמו שצריך. אני לא אוהב מה שנקרא שירים שהם נעים על, על, על קאץ' פרייז אחד. כלומר, איך קוראים לה הצעירה ששרה עכשיו? נועה קירל וחבריה והסטטיק וכל אלה. הם בוחרים ביטוי או מילה סטנדרטית אחת, וסביב זה תופרים שיר. דרך שלום, לא דרך שלום, תודה רבה, אני אמרתי שלום ונפרדתי מהם, ולמחוזות.
לא, אתה צודק, כי גם אני חושב כמוך, כי אם אתה מאזין לכל מיני יצירות ישנות, אתה שומע בהם תזמור יפה מאוד, תזמורת, ובכלל, השקיעו בזה המון מעמד של כל התזמור, של כל המחשבה שלהם, ופה היום זה קצת, לי זה נראה קצת דל. אמנם, אז המוזיקה נשמע טוב, אבל הכל, הכל אלקטרוני, הכל דיגיטלי. משהו חסר לי חם בדבר הזה.
הנשמה חסרה.
מה? הנשמה. וכשפעם היינו מקליטים תזמורות בנד כאלה גדולות, ואני עשיתי המון הקלטות כאלה, גם עם אריק כאן, שעשיתי בזמנו תקליט כזה בבית המורה בתל אביב, שהייתי בכל ישראל. אז באמת, היינו, על הבמה ישבה תזמורת, של כל החבר'ה הטובים שנגנו, והיה שם קבוצה של, של כנרים. וקבוצה של ברסים שיש בו, ואתה שמעת. זה פשוט בנד, כמו שצריך. כן.
כן, אתה מזהה מגע יד אדם, ולא כל מכני.
ממש ככה.
אני חושב שאחרי הדברים האלה אנחנו צריכים לשמוע זמרת עם קול מקסים.
אוקיי, אני...
עזוב את המילה הזאת, מקסים, זאת מילה שנכנסה ו... חוזרים עליה כל כך הרבה פעמים, ולא תמיד במשמעות הנכונה שלה. כן. זה מין מילה לכל זמן. אז נעזוב מקסים, זאת זמרת טובה. זמרת שכשאתה שומע את הקול שלה, אתה מרגיש שמשהו חם נהיה לך בתוך, בתוך הלב.
אז למי אתה מתכוון?
ולצערנו, היא כבר לא איתנו.
למי אתה מתכוון?
וזאת סילה דגן.
הנה, לא. חשבתי זה מה שאתה מתכוון.
אתה רואה, אנחנו חושבים על אותו דבר, פחות או יותר.
יום בו יקום.
יום בו יקום.
כן. ציל הדרך.
יום בו יקום בינינו כחומה, כל עילבון קטן אשר שתקנו, כל רגש מר אשר בלב חנקנו, פגיעות אשר נסענו בדממה, בכל מבט מושפע לי אשמה, בחלומות רעים בהם נצרבנו, אהבות זרות אשר אהבנו, דרדר וקוץ כל שען אדמה, שנסענו בדממה וכל מבט מושפע לי
רדיו קסם, 106 FM.
אוקיי.
חזרנו.
עכשיו, כן. לפני שנמשיך לשיר הבא,
כן.
אני רוצה לדבר קצת עם, עם, עם גורדון על, על עצמו.
אוקיי.
בבקשה, בבקשה, שום בעיה.
אתה אספרגר.
אני לא אספרגר, כלומר, אני...
לא הקלאסי. אם יש אני... בכלל דבר כזה קלאסי.
יש דבר כזה הסטריאוטיפ של אספרגר.
כן. אז בוא נתחיל, תסביר, בוא נתחיל מהסטריאוטיפ. אולי כדאי תסביר לאנשים מה זה.
אוקיי, גורדון, מוטלת עליך המשימה עכשיו להסביר מה זה אספרגר, מה זה, איך נתפס אספרגר בעיני הציבור, ואיזה מין אספרגר אתה.
טוב, מקווה לייצג בכבוד. אספרגר זה... תראה. אספרגר זה מה שנקרא בלשון העם, לפעמים לא להבחין, נגיד, הוא בא לידי ביטוי בכך שאתה לא מבחין, נגיד, בדקויות, אתה לא מפרש נכון, הבעות פנים ומצבים חברתיים. ואני, לצערי הרב, סליחה, הובחנתי רק בגיל 30, שזה גיל מאוחר לכל הדעות, עד אז, לא אכניס אתכם בכל סיפור חיי, אבל עד אז זה פורש כ... נתנו לזה שמות כמו בעיות קשב וריכוז, והיו כאלה שהפליגו רחוק יותר, ואמרו, תשמעו, הוא סתם עצלן. הוא לא מספיק להעתיק מהכיתה, בכיתה מהלוח, הוא פשוט אין לו את זה, והוא לא טוב בזה וצריך לעבוד על זה, אבל אף אחת מהקביעות האלה לא מאמינה שאני מחפש. לא מבקת. ואז בגיל 30 הגיע האבחון של אספרגר, ובעצם סוף סוף משהו נתפס. אני, מה שנקרא, מכונה באוטיזם בתפקוד גבוה. כלומר, כמו שאתם רואים, אני מתקשר איתכם, אני עושה את זה באופן די חופשי, אני אפילו לא מזיק לסביבה, אני לגמרי בסדר. אבל כן, כן, כמו שאתה רואה, חייבים גם הומור בעניין הזה. ושילבתי את זה גם כדרך חיים.
הספקטרום האוטיסטי זה מושג שהוא מאוד מאוד רחב. הוא מתחיל מתפקוד נמוך מאוד ומסתיים בתפקוד גבוה מאוד. כשבאמצע יש לך הרבה מאוד בינונים שיכולים לעשות א', אבל לא יכולים לעשות ב'.
כן.
או את הסוונטים, את אלה שהם גאונים בדבר ספציפי.
הם אספנים של ידע.
כן.
כן.
לא רק. יש כאלה שהם יכולים לנגן יצירות שלמות אחרי ששמעו אותם פעם אחת.
כן.
יש כאלה שמציירים נפלא. ויש כאלה שלא, אבל הם פשוט נחמדים, כמו הבן שלנו. והאספרגריות שלך היא באה לידי ביטוי בין היתר, אני משאר. דיברנו על זה, על ה... על הרצון לצבור ידע ועוד ועוד ידע בתחומים שאתה אוהב אותם.
כן, לפעמים אני אומר לעצמי, תראה, כמה אפשר, מספיק, המצב הנוכחי טוב, אבל בכל זאת אתה מוצא את עצמך על דרך המקרה או שלא במקרה, בכל זאת צובר ידע. עכשיו שוב, צריך לציין, להביא את זה בחשבון, אני לא עושה את זה על, ממש על חשבון ההווה. כלומר, יש לי עבודה, אני עובד, אני מתנהל בבית, ואני לא קם כל בוקר ואומר איזה כיף היה פעם כשלא נולדתי. זו לא, לא השיטה. אני עושה את זה, לדעתי, בצמוד להווה. אם יש דברים מהעבר שאני מבחינה בידורית מעדיף, זה כבר עניין אישי, זה משהו אחר לגמרי.
יפה.
אז אולי באמת, אני סתם, אני אשאל שאלה כמישהו מהצד, אולי באמת אסברגר שלך זה בעצם בקטע של מה שאתה אוהב של כל הישן אולי, זה בעצם הקטע שלך, כל אחד בעצם זה מתבטא אחרת.
כן, אבל אני לא בהכרח אוהב כל מה שישן. אני לא יוצא בתפיסות גורפות ומכלילות ואומר, פעם כל הזמן היה טוב. והיום פחות. אני לא אומר דבר כזה, אני מודע גם לחסרונות של העבר וגם פה ושם לעיתונות של ההווה.
מבחינה חברתית, אתה מתקשר טוב יותר עם אנשים שהם על הספקטרום או אין לך שום בעיה?
כללית אין לי בעיה לתקשר, אבל האמת היא שהיו לי מעט מאוד הזדמנויות לתקשר עם אנשים שנמצאים על הספקטרום. פשוט לא מכיר. והתקשורת העיקרית שלי הם אנשים
רגילים, בכל דבר.
אני רציתי להגיד כמוני וכמוך, אבל זה הורס פה את כל התפיסה. אז זה
כמוהם. אנחנו יכולים להגיד אנשים שהם לא על הספקטרום.
לדעתי גם אנחנו באיזשהו...
כולנו על הספקטרום. איזו
סריטה קטנה של הספקטרום הזה.
כולנו.
יש לו את הסריטה שלו.
לכל אחד.
אולי זה לא מתבטא, אבל לדעתי כולנו... כולנו זה אותו דבר.
אנחנו רק לא מאובחנים.
לא בדיוק כך.
אבל זה יקרה, זה יקרה מתישהו.
זה קורה, כל אחד יש את הסריטה הזאת, אבל אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה. זהו.
האבחון עוד לא הגיע.
בדיוק.
אז טוב, אז יש לנו עכשיו,
כן,
ממתק, בון בון. לא, בוא נגיד משהו שהוא מתאים לנו לשנת 1960. מעדן? לא מעדן, אני יודע מה... תופין. איך זה?
יפה, אהבתי.
תופין, יופי.
מה טוב מאוד.
יש לנו תופין מ-1960 שגורדון יקירנו הצליח למצוא. וזה פסטיבל הזמר והפזמון הראשון אי פעם ב-1960. שנעשה כי פה בארץ אמרו, רגע, יש משהו באיטליה שנקרא סן רמו, למה שלא נעשה גם כן פה? שם הם עושים שני ביצועים לכל שיר, יאללה, נעשה גם אנחנו שני ביצועים לכל שיר. עכשיו, זה היה כל כך מגוחך, שבפסטיבל הראשון, לדעתי זה השתנה אחר כך, בפסטיבל הראשון הם אפילו לא אמרו, צחי שימוני, שהיה המנחה, אפילו לא... אמר לקהל את שם השיר כשהוא הוצג לראשונה. זה היה שיר מספר 1, ושיר מספר 2, ורק בסוף גילו את שם השיר ואת שמות ה...
כדי שהבחירה תהיה לפי השיר ולא לפי השם.
אז מתוך פסטיבל הזמר והפזמון תשכ"ף, 1960.
לפני 60 שנה ככה.
לפני 60 שנה ככה, בקצת. אנחנו, שהיה בהיכל התרבות ולא בבנייני האומה, משום מה, ואבא אבן, שהיה שר החינוך והתרבות, ישב לו בשורה הראשונה, כן? וכל מיני מכובדים אחרים. אז בואו נשמע. בואו נשמע.
אני רוצה עוד לציין שמיד בתום ביצוע השיר הזה, יחלק לזוכים את תעודות הפרס. השר היושב כאן בשורה הראשונה, השר מר אבא אבן. ומהו השיר הראשון? שיר מספר 3 זכה ב-1033 קולות, שיר השני 1196, ואילו השיר הזוכה במקום הראשון השנה שמספרו 2 לפי בחירתכם, השיר קיבל 2,162 קולות. השיר הזה הוא ערב בא של אריה לבנון ועודד אביסר. אבקש משניהם לעלות אל הבימה. המלחין אריה לבנון והמשורר עודד אביסר. ובכן, ובכן, הראשון העולה הוא מר אביסר, ואחריו מר לבנון. בביצוע השיר, בלי ספק תרמו, כמו כל שאר הזמרים, שכל אחד תרם את מיטב יכולתו לביצוע השיר שהועמד לרשותו, שמעון בר ועליזה קשי, בשיר ערב בא.
והנה גם אנחנו מצטרפים פה, כי זה באמת ביצוע נפלא.
כן.
זה היה פסטיבל הזמר והפזמון הראשון, 1960, ושמעון בר כאן, ועליזה קשיק, שמעון בר כאן, אבל לצערנו כבר לא איתנו. וזה מעביר אותנו לקטע נוסף בתחביבים של גורדון, גם מערכונים ישנים.
כן.
אז... הנה מערכון של שייקי אופיר.
נכון, שייקי אופיר נמצא בו.
וכל מערכון עם שייקי אופיר לא יכול להיות גרוע.
נכון.
וכנראה גם שמעון בר.
ככל הנראה.
כנראה גם שמעון בר. אז אנחנו עכשיו נבדוק בשידור חי, האם זה שמעון בר.
בוא נראה.
גבירותיי ורבותיי, אתם יכולים להתחיל להמר.
אני מתנצל מראש על האיכות, זה מטייפ סלילים.
שמעת? מטייפ סלילים. העברה לדיגיטל.
שמעתי שנולדה לך נכדה.
זה נכון. אמרתי שנולד לך נכד.
נכון.
לחיים.
לחיים.
איך הנכד שלך?
אין לך מושג, זה פשוט גאון.
הנכדה שלי תתחת כמו ש... היא כבר מבינה כל מה שמדברים.
מה אתה מדבר? הנכד שלי כבר קרץ לי פעם בעין.
באמת? מתי?
שמעון בא לברך אותי, וששמעון הפנה את הגב, הנכד קרץ לי.
הנכדה שלי יודעת לשיר.
קונץ גדול. הנכד שלי מחבר את השירים לבד.
באמת? לנחדה שלי יש כישרון משחק כמו לכוחת קולנוע.
אצלנו זה כלום. אין אצלנו אחד שלא בקולנוע. כשאני חוזר מהחפירות, אז או שאני קורא ספר של הבת שלי, או שאני רואה סרט עם הבן שלי, או שאני שומע שירים של הנכד שלי.
אתה רוצה להגיד לי שהמשפחה שלך יותר מחשרת?
לא רציתי להגיד את זה, אבל אם יש לך תפיסה והבנת לבד, מה אני יכול לעשות?
אתה רוצה להעליב אותי?
למה לי להעליב אותך? לא די שניצחנו אתכם?
אתה תחזור בך מיד ותודה שהנכדה שלי יותר מאשרת.
אתה תחזור בך ותודה שהנכד שלי יותר מוכשר.
אני רואה שאין בינינו מקום להבנה.
אני באמת מצטער מאוד, בכל זאת אני אחכה לטלפון.
אם שר דואר כמו שלכם, אתה יכול לחכות הרבה זמן.
אתה שלא תדבר ככה על שר הדואר שלנו.
מה יש, מה אתה נעלב? אולי גם הוא הנכד שלך?
יותר אין לי מה לדבר איתך, חשבתי שנוכל לדבר בשלום, אבל אני רואה שנצטרך להשאיר זאת לדורות הבאים.
אולי לנכדים שלנו?
אולי.
היי, עכשיו, אמר לי כאן, כשהמיקרופון היה סגור, אז אמר לי פה גורדון משהו שחיבר אותי לביוגרפיה שלי. הקלטה שאביך עשה, על טייפ סלילים, גרונדיג במקרה.
אני חושב שלא, אבל אל תתפוס אותי במילה.
אוקיי, מתוך הרדיו.
כן, ברור.
כמובן עם מיקרופון חיצוני. בדיוק מה שאבא שלי ז"ל היה עושה, ככה שאיפשהו נמצאים אצלי סלילים, הטייפ דרך אגב נמצא אצלי בבית, גרונדיג ישן, את סלילים של מצעד הפזמונים בגלי צהל, מתישהו ב-1966, עם להקת הקדושים, לא הקדושים, ההוליס, אבל זה לא משנה, ולהקת הקינגס. בלהיטה הגדול, אחר צהריים שטוף שמש, כן? וגם מערכונים של הגשש החיוור וכל מיני דברים כאלה. כן, זה נוסטלגיה וזה קצת צורד בלב, כן?
אני חייב לתקן למען הסדר הטוב, אם אני לא טועה, הוא לא הקליט עם מיקרופון חיצוני, אבא שלי, אלא פשוט חיבר, היה חיבור בין הרדיו לבין הטייפ. זה לא שהוא...
כן, חיבור.
היה חיבור של ממש.
חיבור פנימי. השתכלל.
של משפחת גורדון היה טייפ משוכלל. לנו היה פושטים, מה אני אעשה? זה היה עם מיקרופון חיצוני. אנחנו רוצים להתקדם. בואו נעשה עכשיו סוויץ' למשהו שונה לגמרי.
אוקיי.
היאבקות. מה שנקרא בפי העם רסלינג, או בעבר קאץ'.
היאבקות בידורית כיום, מכנים את זה.
אז איך אתה מגיע לתחום הזה, ולא לא סתם כחובב וכמעריץ, אלא אפילו כשופט בתחרויות האבקות בארץ?
על זה אומרים, זה אתה שזוכר את זה. אני הספקתי לשכוח מזה בעצמי, אני פלא שאתה זוכר.
אני זוכר הכל.
אוקיי.
כמוך.
בוא נגיד שקודם כל זה התחיל ב-93. כשהמניה של ההיאבקות אחרי שנות ה-60 עם הלפרין ואחרי שנות ה-80 עם המשפחת ונריק וחבריהם, שלא הייתי שותף לזה, פתאום עולה בערוץ הספורט משהו חדש, זר ומוזר, שנקרא היאבקות בידורית, מה שנקרא אז WWF. ומשהו בזה משך אותי, הצבעוניות שבעניין, המגוון, התרגילים וכל זה. ואני מסתכל, ואני צובר מידע וזה, וזה מעניין. ועכשיו, הייתה לי בעיה לעקוב אחרי זה, מכיוון שלמשפחה שלי אז, עדיין לא היו כבלים. מה שהיינו מקבלים, זה לערוץ 2, נדמה לי שזה היה רסלינג צ'אלנג', תוכנית יחסית שולית, בהשוואה למיינסטרים יחסית, שקיבל ערוץ הספורט, ואני מחפש מאיפה להשיג עוד מידע. ואז אני נופל, כמעט במקרה, על עיתון בשם פנאי פלוס.
וואלה, היה כזה דבר.
כן, היה דבר כזה, חכה, יש פה עוד משהו שאני חושב שתכיר. ועל מדור ספציפי שנקרא בין החבלים.
מוכר לי מאיפה ש...
לא, בוודאי שהוא מוכר לך, אנחנו מגיעים לזה. וכתב אותו, האדם שאתם לא רואים, אבל היושב לימיני, שמדי פעם תורם מפנינות החוכמה שלו לשידור, שקוראים לו אהרון מורג, והוא תחזק ביותר את הידע שלי ואת בכל מה שקשור למה שקורה בחוץ לארץ, כמעט בלייב. כי שוב, לא אנחנו מדברים על לכל יותר אמצע שנות ה-90, עדיין אין בדיוק אינטרנט, אין בדיוק דרך לעקוב, והיה לך אפילו תחביב, ובעצם כמו שצריך, לתת את הקרדיט ולהגיד תודה לג'רי איש המודם, שסיפק לך את התוצאות מחוץ לארץ. עכשיו, צריך לציין שהכניסה למדור הזה יחסית, היא הייתה חופשית. אני זוכר אנשים שסיפקו לך תוצאות שלא היו ולא נבראו. מעולם. כנראה לא היה להם מה לעשות באותו רגע, המציאו תוצאות, שלחו אליך, אבל מעבר לזה, היו חדשות שסיפקת, והיו שמות אמיתיים, וזה גם, זה תרם מאוד להרחבת הידע. עכשיו, מדור שלך, כדי שתגיד גם אתה משהו בנושא.
כן, בין החבלים, היו שני מדורים. המדור הראשון היה בראש אחד, שנקרא WWF, שם זה התחיל, ואחר כך עברנו לפנאי פלוס, ועד היום אני מקבל תגובות נחמדות מאוד מאנשים, שאומרים, היינו קונים את פנאי פלוס רק בשביל המדור, ותודה שכתבת, וזה משמח וזה מחמם את הלב. כי באמת זה היה מדור, בסך הכל מדור קטן ונחמד.
אבל הידע שלך הוא שהיה חשוב מאוד.
במקביל, יותר מוכן, אני גם הרצתי בלוג, שכבר היה אינטרנט, אני הרצתי בלוג ששם יכולתי לעדכן בצורה יותר טובה. וגורדון היה שופט. אז אם אני...
זאת אומרת שופט, אתה היית בתחרות ממש?
אם השפעתי עליו בדרך כלשהי להיות שופט...
אני אספר בקצרה אם אתה...
איך הגעת להיות שופט?
אז זהו, אני קיבלתי הצעה ב-2004, היה...
רגע, תתחיל מזה שבעצם יש בארץ, או היו בארץ, גופים של היאבקות בידורית.
בנקודה מסוימת היו בארץ שלושה ארגוני היאבקות. לראשון שבהם אני קיבלתי הצעה...
IPWA?
IPWA, נכון. קיבלתי הצעה ב-2004 לבוא ולשפוט, כי הבעלים הכיר אותי. ובהתחלה הסתייגתי מה אמרתי, אני צריך איזה לנסוע, זה התקיים בנתניה. לנסוע כל פעם שביל פתח תיק ונתניה. עד שהסתבר לי, אמרו, אתה לא צריך לבוא באופן קבוע, רק לחזרות ולמופע עצמו. נו, זה כבר נשמע אחר לגמרי. ועם הזמן, קודם כל אני למדתי על עצמי שאני, אז עוד לא הייתה הקביעה של אספרגר, אבל הייתה השלכה לעניין, אני ראיתי שאני בנקודות מסוימות פרפקציוניסט להחריד. היו מתאבקים שבחזרות שנאו לעבוד איתי, מכיוון שבהדמיית הקרב, בחזרה לקראת הקרב, הייתי מתווכח איתם, הכתף שלך לא על הרצפה, הכתף שלו צריכה להיות מוצמדת, הכתף הזה, והאנשים היו פונים לבעלים ואמרו, תשחרר אותנו מעולו של זה. כי די, עם הזמן אני...
אז רגע, מאיפה למדת בעצם את כל הכללים האלה?
טלוויזיה, מהטלוויזיה בלבד, זה אוטודידקציה, אפשר לומר.
כל
הכבוד. למי שלא מבין ומכיר את הנושא הזה, השופט הוא חלק מהתסריט.
הוא האדם השלישי בזירה.
ברור, ברור. כן.
המשכנה.
ועם הזמן, איך אומרים, נתגלעו חילוקי דעות ביני ובין הבעלים. אמרתי תודה רבה ועזבתי. ואני חושב שבאזור 2012 קם ארגון נוסף, ואמרתי, כאילו, אם אתם צריכים שופט, אין לי בעיה, אני רק מבקש, מכיוון שאני מכיר את עצמי, אם אתם לוקחים אותי, אני רוצה להיות אחראי על כל נושא השיפוט. תנו לי לעבוד עם השופטים, שאני רוצה שהכל יזרום כמו שצריך, זה ייתן גם נופך מקצועי לעניין. התקבלתי, וגם את המקום הזה עזבתי, כיום פעיל בערך ארגון אחד בארץ. הפעילות שלי מקיפה מ-2004 עד 2014. אם אנחנו ממש רוצים לדייק, אז במאזן אצלי נמצאים 79 קרבות.
וואה.
אגב, זה... מה זה? או, אני בדיוק מגיע לזה, מה שנקרא, כיוונת לדעת שופטים. אני הייתי צריך גם, בהתאם לתסריט, ליפול מדי פעם, כי אתה... אומרים שהשופט עיוור. לא היה לנו תקציב לכלב נחייה, להביא בכל פעם. אז היית צריך, אתה מדי פעם צריך לחטוף את המכה כדי... כי התסריט מחייב שתתעלם ממה שקורה בזירה. ואתה לא יכול לראות את המתאבק א', נכנס לזירה, מטיח כיסא ביריב שלו, ולעצום עיניים ולהגיד, אני לא ראיתי את זה. זה מחייב שאתה תהיה כביכול מחוסר הכרה באותו הרגע. זה צריך לדעת קצת איך גם לספוג את המכה, שזה יראה אמין.
ואז ראו זה פלא, מיד הוא מתעורר לספירת שלוש, ולסגור עניין.
הלוואי שהייתי מתעורר מיד כפי שאתה מתאר. זה לקח זמן.
בוא באמת, הסיפור הזה של היאבקות בידורית והמכות. צריך לדעת איך לספור.
לספוג ואיך להתחמק ואיך, כן. ואיך לא לחטוף את זה בצורה, בוא נגיד ריאליסטית מדי, אבל ריאליסטית מספיק בשביל שהקהל ייהנה.
לגמרי. אני צריך להוסיף אולי שברבות השנים הייתה לי סבתא שהגיעה למופעים. היא שמעה שאני שופט. ידע שאני בהיאבקות, היא הייתה מסתכלת מדי פעם, למרות גילה המבוגר, והייתה נותנת עצות למתאבקים שעל המסך. תזור, פוץ עליך, אני אמרתי לך. זה מה שנקרא אפולניות ומיטבה, עובד גם כשמשליחים את זה לכיוון של ההיאבקות. והיא הייתה, עם הזמן, כשהיא יותר התברגה בקהל, היא הייתה מקבלת האדם מהקהל. היה מופע אחד שהיא נכנסה אליו, היא התכוונה לשבת בקהל, ואנשים בקהל שכבר הכירו אותה, הבחינו בה. וכולם כאיש אחד, אני לא זוכר אם קמו או לא, לא חשוב, והתאגדו וצועקים, סבתא, 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 והיא מנפנפת לכולם, משל הייתה אפיפיור על המרפסת. עכשיו, לצערי, אנחנו נשענים רק על זיכרונות, כי היא כיום במצב בריאותי לא שפיר כל כך, אבל זוכרים לה את זה, ועדיין שואלים אותי עליה. אנשים מביעים דאגה.
אנחנו נשמע עכשיו את מתוך דיסק של ה-WWF. לא, זה לא זה, אני חושב.
זה זה?
WWF, אוקיי, Land of Towns. כן, זה זה. יאללה. ווילסון פיקט, במקור. להיט סול. שנות ה-60. כולם לרקוד. ולחטוף מכות באותה זמן. רגע, שנייה, גורדון מעורב גם בהסקטים, מה שנקרא, פודקאסטים.
הסקטים בלשון רבים זה לא מדויק, זה הסקט בלשון יחיד. עובד בערוץ הספורט אדם בשם ניר קפלן, שהכרתי אותו בסוג של גלגון קודם דרך פורום ההאבקות בתפוז, ולימים הוא התחיל במיזם של הסקט בערוץ הספורט שעוסק בהאבקות. הקשבתי כמה פעמים, אהבתי מה ששמעתי, אמרתי יש פוטנציאל, ושאלתי אם אפשר להידחף פנימה וליטול חלק. הוא אמר, תשמע, כרגע אין זמן בזה. המשכתי להתכתב איתו, ועם הזמן, כמו הנגיעה שלי במוזיקה ותרבות עברית ולועזית, הגענו למסקנה שאני יותר חולש על תחומי העבר וכל זה. הוא אמר, תשמע, יש לי רעיון. בכל פעם שנדבר על מה שהיה פעם, תבוא ותיתן מהצד שלך. אמרתי, ממש אין בעיה, ואני חושב שעשינו קרוב ל-30 הסקטים יחדיו, וכיום, לצערנו הרב, אין לנו את האכסניה של ערוץ הספורט בגלל המצב הבריאותי, אז אנחנו עושים את זה בזום. זהו זה.
כן. אתה לא ניסית פעם לפעמים קצת... אתה לא ניסית לפעמים קצת להיאבק איתם גם ככה וזה?
ניסיתי פעם אחת, זו הייתה פעם ראשונה, אחרונה ויותר מדי. אין לי את הכושר הדרוש.
כן, אז זאת אומרת, גם קיבלת איזה מכה או שתיים מכל הדברים האלה?
כן, אבל הכל מידה לשלטת, זה בסדר.
אתה אומר מכיוון שזה הכל... הצגה, אז נשלט אותו אומר.
נכון, אבל אתה יודע, גם על העניין הזה עושים חזרות. במיוחד, אם אתה שופט שצריך ליפול, זה משהו מאוד יוצא מהכלל.
למעשה, השופט, התפקיד שלו הוא הכי מסוכן בזירה.
כן.
בגלל המידות שלו.
כן.
הממדים שלו.
אני רוצה לציין, אם אתה דווקא דיברת על זה, דווקא היו מקרים שהייתי הכי גבוה בזירה.
יפה.
וזה נראה מאוד משונה.
עכשיו, נכון ש... לגורדון כבר אין וינילים, אבל אני מצאתי פה אצלי בבית תקליט שהראיתי אותו לגורדון, והוא אמר, יאללה, למה לא? אברהם פררה.
אני חושב שפייט גושה, נדמה לי שפררה.
פררה, אוקיי.
והוא זמר מדהים.
אכן פררה, הנה, פי.
כן, שזמר מדהים שלא משמיעים מספיק היום.
ולצערנו הוא גם כן הלך לעולמו בגיל צעיר. הוא היה נהג אגד עד כמה שאני זוכר.
נכון, בירושלים.
אז בוא נשמע מתוך התקליט
שיצא אחרי מותו.
שיצא אחרי מותו, פגישה, ואנחנו נשמע את לא שרתי לך ארצי. הנה, ויניל. בכל זאת יש לנו ויניל.
ראשי התקליט.
לא שרתי לך ארצי ולא פעד תשמר בעלילות גבורה בשלל קרבות רק עץ ידיי נטו חופי ירדן שוקטים רק שביל כבשו רגליי על פני שדות אכן דלה מאוד ידעתי זאת האם אכן דלה מאוד מנחת ביתך רק כל תרועת הגיל ביום ניגע האור רק בכי במסתרים על עיונייך אכן דלה מאוד ידעתי זאת האם אכן דלה מאוד מנחת ביתך רק כל תרועת הגיל ביום ניגע האור רק בכי במסתרים על עיונייך לא שרתי לך ארצי ולא פערתי שמי בעלילות גבורה בשלל קרבות רק עץ ידיי נטו חופי ירדן שוקטים רק שביל כבשו רגליי על פני שדות אכן דלה מאוד ידעתי זאת האם אכן דלה מאוד מנחת ביתך רק כל תרועת הגיל ביום ניגע האור רק בכי במסתרים על עיונייך אכן דלה מאוד ידעתי זאת האם אכן דלה מאוד מנחת ביתך רק כל תרועת הגיל ביום ניגע האור רק בכי במסתרים על עיונייך
קול אדיר עמוק מאוד חמוד מדהים מדהים
מדהים.
זה, לדעתי זה פספוס שלא היה לו יותר במה, כי לשמוע את הקול החם והעמוק הזה שלו.
אבל לספר... זה בגלל שהוא היה ירושלמי, והוא היה איש צנוע, נכון. והוא היה נהג.
כן.
והוא לא היה... זאת אומרת, הדבר הכי פרוע שהוא עשה היה אל תקרא לי שחור, עם הפעת
כן,
אפרו.
כן, נכון. כן. עכשיו, יש משדר של שני חלקים ברשת, שיורם גאון ודנל מגור משוחחים על אברהם פררה. קודם כל ממליץ להקשיב. דבר שני, מספר דנל מגור, הוא היה תמיד צריך לשכנע את פררה לצאת מתחומי ירושלים ולהגיע לתל אביב, אתה יכול לעשות מופע מדהים. והוא היה צעד אחד בערך לפני מופע, עד שהמחלה השיגה אותו והוא נפטר. מה שהשמענו עכשיו, אני לא אקח קרדיט, מה שהשמעתם עכשיו, זה מתוך התקליט היחיד שיצא לו ויצא אחרי לכתו, ויצא אוסף מרובע, לפני, אני חושב, קרוב לעשור, שמתעד את השירים שלו בצורה הרבה יותר מקיפה, הרבה יותר טובה, וגם אם אתם יוצא לכם לשמוע את להשיג את האוסף הזה, לשמוע ממנו, ממליץ מאוד.
טוב, אנחנו מתקרבים...
יש לו אוסף יפה מאוד של שירי פסח, נכון? על בלדינו.
בלדינו, יש לו שירי בלדינו.
שר בלדינו, אבל ספציפית על פסח? אני לא יודע, לא שולל.
יכול להיות שבתוך האוסף הזה יש שירים על פסח.
לא, לא, אני יודע מה. הוא שר שירי לדינו, וגם בתוכם יש לו גם שירים על פסח, עכשיו אני הזכרתי.
אוקיי. הנה, אנחנו כמה? 4 דקות לפני הסוף, משהו כזה? 3 דקות לפני הסוף. אתה רואה איך הזמן טס ואף לנו? אנחנו בעצם הגענו לסוף התוכנית.
נכון.
אז קודם כל, אנחנו נאמר תודה גדולה לגורדון שהיה כאן איתנו.
תודה רבה, תודה לכם.
אנחנו שמחנו מאוד לארח אותך.
שמחתי להתארח.
ואנחנו נסיים בעוד שיר שלא שומעים אותו הרבה, או לא שומעים אותו בכלל. עוזי פוקס, תשכחו עכשיו מילדונת, תשכחו עכשיו מאין לך מה לדאוג, או קשת בענן, כי אנחנו נשמע עכשיו שיר שכמעט לא מוכר.
נכון.
אז תספר עליו קצת.
זה, השיר מגיע מפסטיבל הזמר של 75, זה היה פסטיבל מתחרה למה שהציע רשות השידור באותה השנה, והתחרו בו אנשים כמו דני ליטני, מירי אלוני, את עוזי פוקס אנחנו שומעים, סדנת תיאטרון שכונת התקווה.
בשירה, עם הנערה אופרה חזה.
נכון, בשיר, נדמה לי, שקראו לו פרשת דרכים, שיר מאוד יפה. שוקולד מנטה מסטיק, ואחרים שאני אזכר בהם, כניכול נראה לא עכשיו.
עוזי פוקס.
אוקיי, אז תודה רבה.
תודה רבה לכם. תודה שהייתם איתנו.
כן.
ואנחנו נשמח שגורדון יגיע לפה עוד פעם, עם עוד כמה דברים טובים.
תודה רבה לגורדון, תודה רבה לכם. תודה רבה לאמירה שהפיקה לנו את השידור.
אמירה, תודה. מחר לעיתון קום ב9 בבוקר.
ודותן שהיה איתנו פה בצד הטכני.
דותן, תודה.
ואחרינו רובי רבינוביץ' עם אומנים שנמצאים פה ואנחנו נחכה להם. אז אחרי חדשות, רובי רבינוביץ'. יום טוב לכם.
יום טוב, רכות.
הלילה שם בלב העיר עליי סגר כיסיתי את עצמי סיפרתי לי סיפור ולדעות ענקיות טיפסו שם על הקר ולדעות ענקיות טיפסו שם על הקר שרים פורסים כנף גבוה על השחקים ושם ממש מעל העיר גוזל נטרף נצות עד